שלום וברכה, יום רביעי בשבוע. אנחנו בפרק רביעי, הלכות ברכות. שיעור הרמב״ם היומי, אמת. אז נתחיל. כל המברך ברכת מזון. אנחנו בברכת המזון, בכלל בהלכות ברכות, אנחנו אתמול עסקנו בענייני קביעות, נכון? בענייני ברכת המזון בחמשת מיני דגן. עברנו מברכת המזון בכלל לחמשת מיני דגן, ועכשיו אנחנו עוסקים בקביעת סעודה גם לגבי ברכת המזון, גם לגבי חמשת מיני דגן, ונראה שתוך כדי דברים גם לגבי שאלה האם יש עניין של קביעות מקום לסעודה גם לגבי דברים אחרים, פירות, שתייה. נתחיל. הלכה א', כל המברך ברכת מזון או ברכה אחת שמעין שלוש צריך לברך אותה במקום שאחד. צריך לברך אותה במקום שאחד. הרמב״ם אומר את הדין של לברך במקום שאחד כקביעות מקום, כסעודה היא קביעות מקום, לגבי ברכת המזון בוודאות ולגבי ברכה מעין שלוש. האם הוא כולל בתוך זה גם את שבעת המינים? או רק את חמשת מיני דגן? הרמב״ם לא עונה מפורש על זה. על פי דברי השולחן ערוך יש את שתי הדעות, ויש אומרים ויש אומרים. שולחן ערוך מביא את שתי האפשרויות. הרי מה אומר? שהמדובר הוא דווקא לגבי ברכת המזון בכלל ולא לגבי חמשת מיני דגן. המשנה ברורה מביא להלכה שכדאי להקפיד בזה גם בשבעת המינים. כמובן רמת החומרה שצריך להשתדל להקפיד בזה היא שבעת המינים ועוד יותר חמשת מיני דגן ועוד 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 יותר ודאי בעניין ברכת המזון. אכל כשהוא מהלך, יושב במקום שפסק ויברך. אכל כשהוא עומד, יושב במקומו ויברך. הישיבה עושה את הקביעה. שכח ברכת המזון ונזכר קודם שיתאכל המזון, כלומר 72 דקות, מברך במקום שנזכר. האם צריך לחזור למקום שהוא אכל או שיכול לברך במקום שנזכר? כשיטת בית הלל, בסיפור הידוע בגמרא על העניין, מברך במקום שנזכר ולא מחייבים אותו לחזור למקום שבו הוא אכל. אם היה מזין, חוזר למקומו ומברך. ואם בירך במקום שנזכר, למרות שהיה מזין, אבל בירך במקום שנזכר, עכשיו הוא רוצה לעשות תשובה. יצא ידי חובתו ולא יכול לחזור ולברך, כי קביעת הסעודה בדיעבד לא מבטלת את הברכה שכן התברכה. וכן אם דרך כשהוא עומד או כשהוא מהלך, כמו שאמרנו הרגע, יצא ידי חובתו, למרות שלא עושים כך, אבל יצא בדיעבד ידי חובתו ולכתחילה, לא יברך ברכת מזון, ולא ברכה שמעין השלוש, אלא כשהוא יושב ובמקום שאכל. הלכה ב', מי שמסתפק לו אם דרך המוציא או לא ברך. אינו חוזר ומברך, מפני שאינה מן התורה. אנחנו מזכירים לעצמנו רק ברכת המזון היא מן התורה, ואכלת וסברת וברכת את השם אלוקיך. אז מי שנסתפק לו אם בירך המוציא או לא בירך, אינו חוזר ומברך, מפני שאינה מן התורה. שכח לברך המוציא, אם נזכר עד שלא גמר סעודתו, חוזר ומברך, כי הוא הולך להמשיך לאכול. אז הוא עוצר, מברך המוציא לחם מן הארץ, וממשיך את האכילה הלאה אחרי שברך. לאחר שגמר, כלומר סיים כבר את ארוחתו, עוד לא מברך ברכת המזון, אחרי ברכת המזון אין שאלות. אז הוא סיים כבר את האכילה, אז הוא פינה את הכל, ועכשיו הוא רוצה לברך ברכת המזון, אם לא, מברך את הברכה הראשונה, כי הוא כבר סיים את האכילה, אתה לא יכול לברך על הברכה שלפני אחרי. היה אוכל לבית זה, מרגע זה באילך, עד כאן דיברנו על קביעות מקום הברכה, נכון? ומה הדין של מי ששכח לברך. היה אוכל בבית זה ופסק סעודתו, מכאן אנחנו מדברים על שינויי מקום, כי המקום קובע, אז מה קורה כאשר הוא משנה מקום, והאם אפשר מלכתחילה לשנות, בוא נבין. הלכה דבר היה אוכל בבית זה ופסק סעודתו והלך לבית אחר. או שהיה אוכל וקרא לו חברו לדבר עמו ויצא לו לפתח ביתו וחזר לפתח ביתו מבחוץ, תראו את זה בהמשך, הואיל ושינה מקומו צריך לברך למפרע על מה שאכל, כלומר, לברך למפרע על מה שאכל לברך ברכת המזון, ולהתחיל מחדש, כי אתה שינית את מקומך, בזה הסתיימה הסעודה, הסתיימה הסעודה, ברך ברכת המזון, אתה לא יכול לסמוך על הברכה הראשונה, אחרי ששינית את מקום קביעותך, וחוזר ומברך כתחילה המוציא, בסדר? כי האכילה, אחרי שהוא חוזר, נחשבת סעודה חדשה. אז אחרי ברכת המזון יברך שוב המוציא, ואחר כך גומר סעודתו. זה דין של יחיד. הקביעת מקום והיציאה מהמקום מפסיקה את קביעות הסעודה. מה הדין לחברים? חברים שהיו יושבים לאכול, רבים, ויצאו לקראת חתן או לקראת כלה. אגב, זה לאו דווקא. יצאו. טוב, בעזרת השם שלי, תמיד יהיה רק לקראת חתן ולקראת כלה. אבל הם יצאו. אם הניחו שם זקן או חולה, גם זה לאו דווקא. כלומר, לדוגמה, הניחו שם מישהו מהמשתתפים של הסעודה, הוא עצמו מראה שהסעודה לא הסתיימה והם יצאו באופן זמני ואוטוטו חוזרים. גם אם האוטוטו מתעכב, אבל הם חוזרים. חוזרים למקומם וגומרים סעודתם, ואינם צריכים לברך שנייה, פעם שנייה. אם לא הניחו שם אדם, כשהם יוצאים צריכים ברכה למפרע, וכשהם חוזרים צריכים ברכה לכתחילה, כמו היחיד. שיציאה מהמקום קובעת את סיום הסעודה, ולכן צריך להתחיל מההתחלה. ועכשיו הם 15 יחידים, זה לא משנה. זה שהם קבוצה לא הופך אותם לסיבור, אם לא נשאר שם משהו, מישהו שמקבע את הכל להראות שזו סעודה. המישהו יכול להיות אותו זקן שלא רוצה לתת. אבל הוא נמצא שם, אז הוא מקבע את זה שעוד חוזרים על הסעודה הזאת. ועוד הלכה בעניין הזה של שינויי מקום, וכן אם היו מסובים לשתייה או לאכילת פירות, הנה מה שאמרנו מקודם, זה כבר לא מעין שלוש, וזה כבר לא ברכת המזון. וכן אם היו מסובים לשתייה או לאכילת פירות, תבינו כמו שאמרנו מקודם, יצאו ונותר שם אדם אחר, חוזרים לאפר, ואם לא נותר שם צריך לברך למפרע ולהבא. כלומר, גם לגבי השתייה שהם שתו, והם יצאו, יברכו בו אמס רשות, וישתו עוד פעם עם ברכה של שיעקב. כי הם סיימו. שכל המשנה מקומו הרי פסק אכילתו. ולפיכך מברך ומפריע על שאכל, וחוזר ומברך שנייה לכתחילה על מה שהוא צריך לאכול. הרמב״ם לא חילק אם כן. בין מזון, פת, מזונות, שבעת המינים, ופירות של בורא נפשות ושתיית מים. שיטת הרמב״ם לא מופיעה בכל הפוסקים כהלכה, ויש בזה מחלוקת, ויש בזה שיטות שונות. זאת שיטת הרמב״ם. לדעת הרמ"א, במאכלים שיש בהם חיוב לברך ברכה אחרונה במקום אכילתם, אין צורך לחזור ולברך עוד פעם מחדש. בסדר? במאכלים כאלה, מלכתחילה ודאי לא ישנה את מקומו. אבל אם הוא שינה את מקומו, לא צריך לחזור ולברך מחדש. המשנה מקומו מפינה לפינה בבית אחד. האם זה נקרא שינוי מקום? הוא עובר באותו בית, וכאן הכוונה היא פינה לפינה, לא כתוב מפורש חדר לחדר. פינה לפינה, הוא בצד הזה של השלום ועכשיו הוא בצד הזה. יש דיון גדול מה הדין מחדר לחדר, האם זה אותו דבר? קודם כל נראה מה אומר הרמב״ם ואז נדון. המשנה מקומו מפינה לפינה בבית אחד אינו צריך לחזור ולברך, כי המחיצות האלה הופכות את הכל למקום אחד. מה הדין אם הוא עבר מחדר לחדר? המגן אברהם אומר שהוא עבר מחדר לחדר, והוא רואה מהמקום הזה את המקום הזה, אותו דבר, אינו צריך לחזור ולברך. זה לא מעניין אותי שיש חלק מהמחיצות. הוא נמצא במטבח פתוח כזה, והוא אוכל משם, ועכשיו הוא יכול, זה אותו מקום, הוא לא יצא ממקומו. ישנה גם דעה שאומרת שאפילו שינוי מחדר לחדר באותו הבית לא נחשב כשינוי מקום בכלל. כי בסופו של דבר המחיצות הן אחד. לכן, טוב לא להיכנס עם זה לכל מיני סיבוכים ולגמור ולברך במקום שאחד, ולא לעבור. אבל אחרת הוא נכנס לספק ברכות ולכאורה זה ספק ברכות. מה קורה אם זה לא בית? בית, מה שקובע את האחד של המקום והמחיצות. אכל במזרחה של תאנה, ובא לאכול במערבה, צריך לחזור ולברך. גם פה התאנה זו דוגמה פשוטה, אבל אנחנו המושבניקים פה יודעים דווקא עכשיו, התאנים הם השלכת, לא רואים אותם כמעט, העץ, ארום. אבל כשהתאנה גדלה, אז התאנה, אמרנו מקודם, התאנה מסככת את המקום כמו יותר טוב מבית. אולי זה מהווה כאילו זה כן מקום אחד, לא משנה אם אני אכלתי במזרחה ועכשיו אני עובר למערבה. לפעמים שטח גדול מאוד תופס את זה. המחיצות הן הקובעות. לכן הטענה אין לה מחיצות. למרות שאם אומרים לך כמעט ככה, והעלים הגדולים נותנים תחושה של מחיצה, זה לא נקרא מחיצה. אגב, בב, סיימנו את עניין שינויי המקום, ועכשיו אנחנו עוברים למאכלים בדין שלהם כלפי עצמם. מאכלים שפותרים אחד את השני, או לא פותרים אחד את השני, בתוך הסעודה. אני מתחיל בעמוצים, ועכשיו יש לי מנה ראשונה ומנה שנייה, ויש מאכלים כאלה ומאכלים כאלה. מה פותר מה? הלכה מאוד יסודית. דרך על הפה, פתר כל הפרפריות שאוכלים בהן הפת, מניני תבשיל ופעירות וכיוצא בהן. דרך על הפת, כל המאכלים שנועדו לאכילה עם הלחם, ואנחנו נראה מיד, לאו דווקא שהם תפעילה ללחם, חומוס, טחין, הסלט, אלא הם נאכלים בתוך הסעודה, רגילים לאכול אותם בתוך הסעודה, גם העוף והתפוחי האדמה, אני לא מברך עליהם, כי כבר דרכתי למוציא, והוא העיקר. אבל אם בעיניך על הפרפרת, אני מוכר שניצל, זה לחם, והשניצל הוא מאוד חשוב לי, זה פרפרת, כי העיקר הוא הפת. דרך על הפרפרת, לא פתר את הפת. בסדר? עכשיו רוצה להוסיף את עצמך המוציא, תול ידיך ותגיד המוציא. ורך על מעשה קדירה פתר את התרשיל. ורך על מעשה קדירה פתר את התרשיל. קוסקוס. ורך על מעשה קדירה ויש עליו תרשיל. פתר את התרשיל. הוא ברך מזונות ופתר את התרשיל. ופה מאוד מעניין. ואם בירך על התרשיל שתי גרסאות לפנינו אפשריות. הגרסה שקיימת לפנינו היא ואם בירך על התרשיל פתר מעשה קדירה. כלומר, אם הוא מריח על הקדירה הוא פתר את התבשיל, ואם הוא מריח על התבשיל הוא פתר את הקדירה, ובאמת הקוסקוס הוא דוגמה מצוינת. אם הקוסקוס עצמו הוא מזונו, אז אני לא יודע לפעמים מה העיקר, התבשיל של מסביב או המזונות כאיזה מין... לכן אומר הרמב״ם, בין אם הוא מריח על התבשיל הוא פתר את הקדירה, ואין אם הוא מריח על הקדירה הוא פתר את התבשיל. הגרסה של הכסף משנה, מעלן השולחן ערוך על הרמב״ם, הכסף משנה, גורס פה, ואם מריח על התבשיל לא פתר מעשה קדירה. כי שיטת הכסף משנה בהבנת הרמב״ם היא, וכך הפסיקה שלו, שבכל מקרה מזונות פותר תבשיל ולא תבשיל פותר מזונות, כי מזונות חשוב יותר מכל התבשיל. הלכה דיין מתחילה עכשיו דין מעיין שקשור לסיום הסעודה. סיום הסעודה הוא לא לאחר ברכת המזון. לאחר ברכת המזון זה לאחר ברכת המזון, זה כבר חתונה חדשה. סיום הסעודה זה סיימנו את הסעודה, סיימנו את הסעודה, חבוד, סיימנו את הסעודה ואנחנו עוד לא בירכנו ברכת המזון, אבל פינינו את השטח. לא הלכנו, הסעודה הסתיימה. גמר בליבו מלאכול או מלשתות, זה נקרא סיום. ואחר כך, כלומר, החליט לסיים את האכילה, אחר כך נמלח לאכול ולשתות. בעל תשובה, התחרט, שינה את דעתו, החליט שצריך לאכול עוד פעם. אף על פי שלא שינה מקומו, חוזר ומברך. לפני שהוא יאכל לשתות שוב, הוא חוזר ומברך, זה מעניין מאוד, חוזר ומברך את הברכה הראשונה, כאילו הוא מברך ברכה חדשה. למה? כי גם זה נקרא ביטול הקביעות. בסדר? זה נקרא ביטול הקביעות. טוב? כך אומר הרמב״ם. שוכר הוא לא מזכיר את זה, הוא מזכיר את ההלכה הבאה. ואם לא גמר בליבו, אלא דעתו לחזור ולשתות או לאכול, אפילו פסק כל היום כולו אינו צריך לברך שנייה. הפסיק זמן ארוך, בלי אכילה, בלי שתייה, הוא נמרח, הוא ודאי שהוא יכול להמשיך. זה בסעודה. אגב, מקודם שאלתם לגבי מים שאדם שותה, מיץ שהוא שותה ככה תוך כדי, הוא מפעם שלוך ועוד שלוך ועוד שלוך, ברור שלא ברוכה האחרונה תוך כדי, גם אם זה לוקח שעה, שעתיים, שלוש. אבל שלא ישכח בסוף כן לברך. הוא לא יכול באמצע אחר כך להגיד, עכשיו אני הולך לעשות את המוציא ואוכל, ובמקום החומה ארוחה הבאה גם יש לי. לא, סיימתי. בסדר? היו שותים, וממשיך את ענייני סיום האכילה לפני הברכה. עוד הלכה אחת. היו שותים ואמרו, בואו ונברך ברכת המזון. עכשיו, זה לא רק גמר מליבו, אלא זה בואו ונברך. אתם שמים לב שבשני השלבים ברמב"ם, הוא מתכוון לברך על היחיד, ואחרי זה על הציבור. האדם לא אומר לעצמו בואו ונברך, אלא גמר מליבו. על פי הרמב"ם גמר מליבו, או בואו ונברך, והיינו אחר. הוא גמר מליבו, זה מעניין, זאת שיטת הרמב"ם. גמר מליבו, ליבו של האדם, זה מספיק. שולחן ערוך לא מכיר את זה להלכה, כי כנראה זו מחלוקת עמוקה במה זה נקרא סיום בלבך. האם יש את זה תוקף או לא. זה מאוד מעניין, מאוד קשור, אנחנו ערב פסח. זה מאוד קשור לשאלה אם ביטול חמץ בלב מספיק. תמר בליבו, ניתן בליבו. בפשטות בלי שכן. התורה אומרת תשביטו. זה בתחושה, זה בלב. אבל צריך להגיד בפה, אבל בלב זה כבר סופס. דיון מעניין. היו שותים ואמרו, בואו נברך זריקת המזון. או, בואו נקדש קידוש היום. נקדש קידוש היום, וכמובן נתחיל בסעודה של שבת. זה עוד יותר אפילו, נתחיל סעודה חדשה. נאסר להם לשתות עד שיברכו ויקדשו. אנחנו פחות מכירים את המושג בואו נקדש קידוש היום, כי אף אחד לא יושב לאכול לפני שבת. אנחנו במוצאי פורים, הירושלמי שבינינו היה להם פורים בי"ד, אז ההלכה היא מביאה את האפשרות של פורס מפה ומקדש, כלומר יושבים לסעודה של פורים. פה הפרדים לא מבינים מה אנחנו מדברים, כי ביום חמישי זה היה. אבל הירושלמי ביום שישי היה להם את הסעודה. אז הדין הפשוט הוא פורס מפה ומקדש, זאת אומרת הוא יושב עד כניסת השבת, פורס מפה. מקווה שהוא זוכר מה קורה. פורס מפה ומקדש. זה כי הוא מתכנן מראש, הוא פורס מפה ומקדש. ואם עכשיו סיימו, לא פרס, והוא אומר בואו נקדש. אז בואו נקדש, זה כמו בואו נברך בריקת המזון, סיימנו לאכול. ואם רצו לחזור ולשתות קודם שיברכו יקדשו, אף על פי שאינן רשאים, לא עושים דבר כזה, כי כבר סיימו, צריכים לחזור ולברך בורא פרי הגפן תחילה ואחר כך ישתו. אבל אם אמרו, זה הדבר החידוש בהלכה, בואו ונבדיל, הם יושבים לסעודה שלישית. הם אמרו, בואו ונעשה הבדלה, לכאורה גם סיום. חדש, עוברים למוצאי שבת. אין צריכים לחזור ולברך, למה? כי אז מה אם אמרת בואו ונבדיל? אפשר הרי להמשיך ולאכול גם אחרי ההבדלה כמה שאתה רוצה. אז ימי לא איזה המשך אחד, בפרק לא עוד. מה זה בואו ונבדיל? בואו ונבדיל, השבת נגמרה, בואו, השבת לא נגמרת, ממשיכים. בואו ונבדיל, אין צריך לחזור ולברך. טוב, עד כאן שתי ההלכות שעסקו במתי מסתיימת בעצם הסעודה. גמר ולימור, בואו ונבדיל, בואו נקדש, בואו נברך. מכאן ועד סוף הפרק, שלוש הלכות יסודיות ופשוטות לגבי המאכלים שבאים בתוך הסעודה. או באים בסוף הסעודה, אז נזכור, הגדרנו פה שסיום הסעודה פירושו לפני ברכת המזון, הם באים בתוך הסעודה או בסיום הסעודה, מתי הם צריכים ברכה בפני עצמם ומתי לא. בואו נראה את זה ביחד. היו מצווים לשתות יין, ובא להם מין יין אחר. בא להם בסלנג של היום, זה בא לי, בא להם בהלכה והביאו להם. היו מצווים לשתות יין, ובא להם מין יין אחר. שימו לב שאת הרמב״ם לא מעניין אם היין השני הוא משובח יותר. אלא ריבוי היינות זה מה שמעניין אותו. כגון שהיו שותים אדום והביאו שחור. אף פעם האדום משובח יותר. או ישן והביאו חדש, גם הישן משובח יותר. הרמב״ם בכוונה כנראה מביא את הדוגמאות האלה כדי להראות שזה לא מעניין אותו אם זה משובח יותר. אינם צריכים לברך ברכת היין פעם שנייה, אבל כן צריכים לברך, מברכים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הטוב והמיטיב. בסדר? הטוב והמיטיב מברכים על יין חדש שהצטרף בסעודה. יש לזה כמה תנאים. שמופיעים בהלכה שהרמב״ם לא מתקין. לפי הרמב״ם זה לא משנה אם זה משובח יותר, אבל לפי פוסקים אחרים, דנים בזה הראשונים במקומות רבים, זה דווקא במשובח יותר, הטוב והמיטיב. אבל הרמב״ם פוסק שעצם ריבוי היינות זה טוב ומיטיב. בסדר? האם צריך את המגבלה הבאה, לפי הפוסקים מופיע, שזה רק אם היין השני לא היה בהתחלה. ובעצם זה מופיע ברמב״ם, כי הוא אומר, בא לו יין. זאת אומרת, היין לא היה בהתחלה, ועכשיו הגיעו את היין. אבל אם שני היינות היו בתחילת הסעודה, לא מברכים הטוב האמיתי. הדבר האחרון, כל הדין הזה של הטוב האמיתי הוא דווקא ביין. כי יין ישמח לבב אנוש, וכשמגדירים שמחה, אנחנו ממש בשיני מרבים בשמחה באדר, אז זה כנראה ברכה מיוחדת. כלומר, אם הביאו לו עכשיו לחם דגנים משובח, לא ברכה טובה. אם הביאו לו קפה הפוך, יותר טוב. הפוך על הפוך, הוא לא מברך. רק יין. זה הדין של הטוב האמיתי, כי הוא גם סועד וגם משמח. הטוב האמיתי. אולי מותר להוסיף משפט אחד ככה, ולהוסיף פה עניין עמוק. ברכת הטוב והמתים מברכים על יין, נכון? נוסף, ועל שמועות טובות ושורות טובות, שהן טובות לו לא ולאחרים. יש לי שאם נותנת לי ירושה, 120 שנים טובות, מברך שהחיינו. ואם זה טוב גם לי וגם לאחרים, מברך הטוב והמתי. שם זה מובן, כי הטוב לי והמתי ואחרים. וביין, למה? אז יש מי שאומר, כי יין תמיד יושבים ביחד. יש עוד מקום שאנחנו מברכים הטוב והמתי, ואולי זה יפתח לנו פתח למשהו מאוד עמוק, אבל ממש בשנייה אחת ולחזור להלכה. יש עוד מקום שמברכים הטוב והמתי, כל יום, מתי? בברכת המזון. נכון? הטוב והמתי, ועולם היחסרנו, נכון? הטוב והמתי. למה מברכים בברכת המזון הטוב והמתי? למדנו כבר בפרק א', זה לא מדור, הייתה לדוד הרבנן, ובמי בית שני תקראו את זה כנגד הרוגי ביתה. הטוב שניתנו לקבורה והמתים שלא יצריכו. נכון? זה ברכה שמזכירה לנו דברים מאוד קשים. מצד אחד מברכים אותה על יין משובח, ומצד שני מברכים אותה על האסון הגדול ביותר, על הרוגי ביתה. כתוב במדרש, מדרש מזעזע, שאדריאנוס, הקיסר, שכבר כינו אותו שחיק פניה, תמי העצמות, שעמד בראש הרציחות בביתה, במרד בר כוכבא, שחיתות שאי אפשר לתאר. בביתה, אנחנו מכירים את האזור של ביתה, של גוש עציון, היו קרמים מדהימים, הוא מאוד אהב לשתות יין. היה לו תענוג מיוחד לראות את הדם של היהודים ואת היין הרבה. זה הייתה פתלסתיותו. את הגדירות לקרמים הוא היה עושה מגופות עבודי. כך מתארים חזק. זה המושג שלא הצליחו. כלומר שניתנו לקבורה זה דבר פלאי שאת הטוב והמתים מברכים ש... זוכרים את הרוגי ביתר, ואיך יהודי זוכר את הרוגי ביתר? הוא ממשיך לשתות לחיים. כשהוא שותה לחיים משובח, אז הוא מברך את הברכה שמברכים שמזכירה לו את הרוגי ביתר. עומק אדיר. מה זה הטוב האמיתי? טוב, נזכה לברך רק בשמחה. הלכה י' אין מברכים על אוכל מכל האוכלים, ולא על משקה מכל המשקים עד שיבוא לפניו. אני לא יכול לברך, כי אני יודע שאוטוטו הולך להגיע עליכם. אם אני כן ברכתי, וזו טעות גדולה ואסור לעשות את זה, כי אוטוטו יגיע עליכם, ברכתי ברכה לבטלה. כשהלחם יגיע, אני אצטרך לברך פעם נוספת. ואם בירך ואחר כך יביאו לפניו, צריך לחזור ולברך. ואגב על הברכה הראשונה, צריך להגיד ברוך שם כבוד מלכותו מיד נראה. בסדר? אם הוא טעה והוא באמצע, הוא רק אמר ברוך אתה השם, הוא לא סיים, ימשיך מיד את הפסוק למדני חוקיך. למדני חוקיך ואז ונחשב חלק מפסוק. נתן אוכל ובירך עליו. ואחרי שהוא בירך עליו, נפל מידו, הוא לא עשה את זה סתם בחוסר אחריות, ערך חמוצי ועוד לא הביאו את הלחם, אלא נפל אוכל ברך, ואז נפל מידו, נשרף, שטפון נהר, לא יודע מה קרה, נוטל אחר וחוזר ומברך עליו. אף על פי שהוא מאותו המין. לא חייב. אחרי אתה רק יגידו עכשיו כל מיני אבל אם הוא רוצה לאכול, אז הוא נוטל אחר וחוזר ומברך עליו. ותאיר אמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם על ברכה ראשונה כדי שלא להוציא שם שמיים לבטלה. אומר אדם על הבת המים, לכאורה יש כאן שאלה מעניינת, מה קורה כשאדם רוצה לשתות מים מהאמה והמים שהוא רוצה לשתות זורמים, נכון? ברוך הוא ברוך שמו, וגורים לו, אז המים שזורמים הוא רוצה לשתות מהם, אז הוא שותה בעצם מהמים שלא נמצאים פה עכשיו, זה יבואו חדשים, אז אולי צריך לרוץ כל הזמן, לא, עומד אדם על המס המים ומברך ושותה, אף על פי שהמים שהיו לפניו בשעת הברכה אינם המים ששתה, מפני שלכך מתכוון מתחילה. הלכה א', האחת לפני האחרונה, דברים הבאים בתוך הסעודה, ואין לחמת הסעודה, כמה דברים שנאכלים במהלך הסעודה, והם חלק ממה שנאכל להטביע. אינם צריכים ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם. השניצל ותפוחי האדמה לא צריכים ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם, אלא ברכת המוציא שבתחילה וברכת המזון שבסוף פותרים הכל. שהכל תפעילה לסעודה. ומה הכוונה הכל תפעילה לסעודה? גם מה שלא תפל ללחם עצמו הוא תפל לסעודה, כי הסעודה הולכת על פי המוציא הזה. ודברים שאינם מחמת הסעודה, שמהו בתוך הסעודה, הם טעונים ברכה לפניהם ואין טעונים ברכה לאחריהם. מה הפשט? עוגה, חבר מסתן, דברים שלא אוכלים אותם מחמת הסעודה, אלא אם אין ככינוח, או בהתחלה או בסוף, זה לא משנה בכלל, חבר, או בהתחלה או בסוף, בכל המקרים האלה אין טעונים ברכה לאחריהם. ודברים הבאים לאחר הסעודה, זה לגבי הבסוף שאמרנו עכשיו, ואנחנו רואים את הרמב״ם, למרות שעל הדברים האלה ברמב״ם מופיע בביאור הלכה שהדבר הזה לא מצוי בימינו, מיד נדבר. דברים הבאים לאחר הסעודה, אחרי סיום האכילה, לפני ברכת המזון, בין מחמת הסעודה, בין שלא מחמת הסעודה, שימו לב לדברי הרמב״ם, טעונים ברכה לפניהם, זה אותו דבר, נכון? על הכינוח קצת לברך לפני, סדונות, גם שהכל על גבילה. ולאחריהם, שיטת הרמב״ם היא שאחרי שאני אוכל את העוגה הזאת אני מברך על המחיה ועד ברכת המזון. למה? כי בעצם סיימתי את האוכל. מופיע בביאור הלכה שאנחנו לא עושים כך, כי אנחנו לא מורידים את המפה, אנחנו לא לוקחים את השולחן, אנחנו מפנים את הלכלוך, אולי אפילו את הכלים שיהיו יותר נעים, נשים עכשיו כוסות של קפה ועוגה, זה לא נקרא סיום. אז הרמב״ם נקד שטעונים ברכה לפניהם ולאחריהם, אבל הוא הלכה אומר שלא שחולקים פה בשיטה ברמב״ם, אלא זה מציאות אחרת. אנחנו לא עוקרים את השולחן ועוברים למקום חדש. אנחנו ממשיכים לאכול, רק מנקים, גם בין מנה ראשונה לשנייה, מסובבים את השולחן. וההלכה חוסמת בשבתות ובימים טובים, ומסעודת הקזת הדם, ובעת שייצא מן המרחץ, שבתות בימים טובים, בימים שיש חובה לקבוע סעודה, ובהם קובעים סעודה גם על היין, וסעודה על היין, בדין, נכון? לשמח. בסעודת הקזת הדם, אחרי שהיו מקיזים דם מבחינה בריאותית, וכן בעת שייצא מן המרחץ, הכוונה היא מהסאונה, מהחום, ללב, גם כן היו שותים יין כבריאות. בכל המקרים האלה, אדם קובע סעודה על היין, ולכן, אם בירך על היין שלפני המזון, הוא בא, שותה יין, לפני שהוא התחיל את המזון, פסל את היין ששותה לאחר המזון. גם אם זה לא שווה. למה? כי ברור שהוא מתכוון פה לשתות יין בסעודה. זה סעודה שהולכת עם יין. במשאר הימים, סתם, שותה יין, אז עדינו כך. צריך לחזור ולברך בתחילה על היין שלאחר המזון. למה? כי זה שאדם שותה תוך כדי בהתחלה יין, זה בסדר, עם הדג, עם הזה. אחר כך, כשגמר את המזון, לפני ברכת המזון, זה נקרא נמלח, וכבר סיכמנו שאם הוא נמלח בדעתו, ואיך הייתה הגדרה ברמב״ם, גמר בליבו מלאכול או מלשתות, זה נקרא שהוא מה? סיים, נכון? ולכן חותם ומברך, בסיום, סיום, סיום הדברים, בא להם, ועוד פעם בא להם, זה לא בא לי, אלא הביאו להם יין בתוך המזון, כל אחד ואחד מברך לעצמו. הלכה מעניינת מאוד. בפרק א' הופיעה הלכה שהיא נראית הפוכה לגמרי. שם הופיעה, בפרק א' זה הלכה י"ב, הלכה שאומרת שרבים שנתוועדו לאכול פת או לשתות יין, וברך אחד מהם וענו כולם אמן, הרי אלו מותרים לאכול ולשתות, וככה אנחנו נוהגים. שהמברך למשל בשבת אומר המוציא, ולא כל אחד אומר את עצמו, אלא איפה הוא יוצא ידי חובה והברכה, כך גם בקידוש. המקדש, מקדש, מברך, וכולם שותים. אז למה אם הביאו להם יין בתוך המזון, אי אפשר שאחד יברך לכולם? זה אותו דבר לכאורה. אומר הרמב״ם, כי כל אחד ואחד מברך לעצמו, למה שאין בית הבליעה פנוי, שיענו הכל אחר אחד. זה ביטוי גסטרונומי. כל אחד עם התפוח אדמה שהוא מחזיק עם הפולקי ביד. אז כשנמצאים בקידוש, בית הבליעה פנוי. אבל כשבית הבליעה לא פנוי, גם פה לא פנוי, ואי אפשר להתרכז, כי בית הבליעה עסוק. וכשהוא עסוק, אז אחד כן יגיד אמן ואחד לא יגיד אמן. ואז הוא לא יוצא ידי חובה. לכן כל אחד מברך לעצמו, כך תקנו ביין שבא בתוך המזון. לא פותר את היין שלאחר המזון, כבר סיכמנו שכשהוא מסיים, והוא שותה עוד פעם יין, זה כנמלח, והוא כבר גמר בליבו לסיים לאכול, ולכן הוא צריך לחזור ולברך. עד כאן הפרק הרביעי ברמב״ם. יום טוב עלינו ועל כל ישראל.